שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה שבוע ניתוח בתוך שער חולי עם ישראל, ולהצלחת משפחת בן שמואל כולה. כל מי שרוצה גם כן לזכות את השומעים ולהקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך א' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים ארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם התחלנו לדבר על איסור עבודה זרה, הבדלנו בין עבודה זרה כדרכה ללא כדרכה, ואמרנו שעקרונית בכדרכה חייבים ובשלא כדרכה לא חייבים, חוץ משני יוצאי דופן. יוצא דופן אחד זה עבודות שעושים במקדש, ויוצא דופן שני זה השתחוואה. עכשיו איך הגענו לזה? ראינו שיש פסוקים שמלמדים שצריך כדרכה, זה הכלל, ואז ראינו שני פסוקים ליוצא דופן. פסוק אחד, זובח לאלוהים יוחרם, זה מלמד על זביחה, ופסוק שני, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם, זה מלמד על השתחוואה. ואמרנו שמזביחה אנחנו יוצרים כלל חדש של יוצא דופן, כלומר כל דבר שהוא עבודה במקדש, אפילו שהוא לא כדרכה, אז חייבים עליו. חוץ מהשתחוואה שיוצא דופן מהיוצא דופן, כלומר שלא רק שזה לא כדרכה, אלא אפילו שהיא לא במקדש, בכל זאת חייבים עליה, זה יוצא דופן מיוחד כי יש פסוק. עכשיו לכאורה צריך לשאול למה בחרנו דווקא ללמוד מזביחה את הכלל. אולי נלמד מהשתחוואה ונאמר שכל דבר שדומה להשתחוואה בזה שהוא מכבד את העבודה זרה, זה יהיה אסור אפילו שזה לא כדרכה, ואז אנחנו מרחיבים הרבה יותר את האיסור. אבל אז הבעיה עם זה שאם נלמד מהשתחוואה, אז למה התורה כתבה את זביחה? הרי זה מיותר, אפשר ללמוד את זה מהשתחוואה, אלא כנראה שלומדים את הכלל מזביחה ולא מהשתחוואה. אלא כנראה שזביחה זה באמת הכלל, והשתחוואה זה יוצא דופן. זה מה שראינו אתמול, אבל עכשיו מקשה על זה רב ברב חנן, אולי באמת אפשר לומר כמו שהרגע ניסינו לומר, באמת הכלל הוא מהשתחוואה, כלומר כל מעשה שהוא מכבד את העבודה זרה, אפילו שזה לא כדרכה, אז חייבים איתה, ולמה כתוב זובח לאלוהים יוחרם? זה בא ללמד משהו אחר. מה זה בא ללמד? עוד רגע נראה, רק נאמר את התשובה בשביל שנזכור את המבנה, עוד מעט יאמר רבך ברי דרביקה, אתה לא יכול לומר שזה בא ללמד משהו אחר, כי את אותו משהו אחר שאתה רוצה ללמוד מהפסוק הזה אנחנו כבר יודעים, ולא צריך את הפסוק זובח לאלוהים יוחרם בשביל זה. לכן כיוון שאין לנו דבר אחר ללמוד מהפסוק זובח לאלוהים יוחרם, חייבים לומר שזה יוצר את הכלל שכל דבר שהוא עבודה במקדש, רק הוא מחייב בעבודה זרה, והשתחוואה זה יוצא דופן. אז זה המסגרת לגבי איזה עבודות מחייבות, ועכשיו נפתח סוג של סוגריים לראות מה יכולנו ללמוד לכאורה מהפסוק הזה זובח לאלוהים יוחרם. עכשיו לפני שנראה את זה נקדים הקדמה קצרה. נעזוב לרגע את עבודה זרה ונתייחס לעבודת הקורבנות. בעבודת הקורבנות יש כמה עבודות. יש את השחיטה, אחר כך קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם על המזבח. ויש פסול מיוחד בקורבנות שנקרא פיגול, וזה תלוי במחשבה של האדם. וזה תמיד עובד על ידי הכלל של מחשב מעבודה לעבודה. כלומר, אם אדם בפעולה אחת, כלומר כשהוא שחט את הקורבן, חשב לעשות עבודה אחרת לא בזמן שאמורים לעשות אותה, למשל שכשהוא שחט, הוא חשב שאת אדם הוא יזרוק רק למחרת. זה הופך את הקורבן לפיגול, ומי שיוכל ממנו חייב קראת, אבל השוחט עצמו לא חייב. זה לגבי פיגול. עכשיו, יש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, האם ללמוד את אותו עיקרון גם לעבודה זרה. כלומר, אם אדם שוחט סתם בהמה של חולין בבית שלו, וכשהוא שוחט, הוא לא חושב שהוא שוחט לשם עבודה זרה, אבל הוא מחשב מעבודה לעבודה, או יותר נכון כאן, מפעולה לפעולה. כלומר, בפעולה שהוא עושה עכשיו, שזה השחיטה, הוא חושב שאחר כך הוא יזרוק את הדם, שזה פעולה אחרת, הוא יזרוק את זה לעבודה זרה. אז האם גם כאן אנחנו אומרים שיש מחשב מעבודה לעבודה? אז רבי יוחנן אומר שכן, ואז הבהמה תהיה אסורה בהנאה כמו בהמה שנשחטה לשם עבודה זרה, וריש לקיש אומר שלא לומדים מפיגול לעבודה זרה, ולכן הבהמה עצמה מותרת, כי סוף סוף את השחיטה עצמה הוא לא עשה בשביל עבודה זרה. הוא רק חשב לזרוק אחר כך את הדם לעבודה זרה, ולכן הבהמה מותרת. זה לגבי הבהמה עצמה. עכשיו, מה לגבי השוחט? האם זה נחשב שהוא שחט לשם עבודה זרה ואז הוא חייב מיתה? אז רב אבא רב חנן סובר שזה תלוי בשאלה הקודמת. כלומר, רבי יוחנן שומר שהבהמה עצמה נשחטה לשם עבודה זרה ולכן היא אסורה בהנאה, ממילא גם השוחט עשה מעשה של עבודה זרה, והוא יהיה חייב מיתה. לעומת זאת ריש לקיש שאמר שהבהמה מותרת, לכאורה גם השוחט פטור, כי אין מקור לומר שהוא עשה פה מעשה של עבודה זרה. זה דעת רב אבא רב חנן. רב פאפה חולק עליו חלקית ואומר גם לרבי יוחנן שאומר שהבהמה עצמה אסורה, לא חייבים לומר שזה אומר שגם השוחט חייב מיתה. כלומר אולי הבהמה שהיא נשחטה בשביל תכלית שבסוף היא תהיה לעבודה זרה, כלומר אדם, אז היא אסורה. אבל השוחט עכשיו הוא רק שחט, הוא לא זרק את אדם לעבודה זרה, אז הוא עוד לא עבר על איסור עבודה זרה ואולי הוא פטור גם לפי רבי יוחנן. אז שוב נחזור על זה מהר, לפי ריש לקיש הבהמה מותרת ולפי רבי יוחנן הבהמה אסורה, והאם הוא חייב מיתה לפי ריש לקיש לכאורה לא, לפי רבי יוחנן ראינו מחלוקת. עכשיו כל המחלוק מחלוקת כאן, האם האדם חייב מיטה, זה רק האם אפשר ללמוד מפיגול לחייב אותו מיטה. אבל גם לפי הדעות שאמרנו שאי אפשר ללמוד, זה לא אומר שהוא לא חייב מיטה, זה רק אומר שמכאן אין לנו מקור לחייב אותו מיטה. אבל אם נמצא מקור אחר, אז אולי כן נחייב אותו מיטה. ופה מגיע הקישור לסוגיה שלנו. אמרנו שאנחנו מחפשים מה ללמוד מהפסוק זובח לאלוהים יוחרם. אז שואלים רב אבא רב חנן ורב פאפה, אולי נלמד מהפסוק הזה לחייב את השוחט מיטה כשהוא מחשב מעבודה לעבודה. עכשיו לרב אבא רב חנן השאלה הזאת היא רק לפי ריש לקיש, כי לדעתו לרב יוחנן ממילא למדנו כבר שהוא חייב מיטה. לפי רב פאפה השאלה הזאת שייכת גם לרב יוחנן. בכל אופן, אם באמת נאמר שיש לנו עכשיו מה ללמוד מהפסוק זובח לאלוהים יחורם, ממילא עכשיו אפשר ללמוד משתחווה שכל דבר שהוא נועד לכבד את העבודה זרה, אפילו שהוא שלא כדרכה, הוא מחייב מיטה. וזה נגד מה שאמרנו מקודם, שרק דבר שהוא במקדש, אם הוא לא כדרכה, הוא מחייב מיטה. אז זה השאלה, והתשובה היא, כמו שאמרנו מקודם, שאומר רבך ברי דרביקה, שכל מה שאמרנו עכשיו לא נכון, באמת לא צריך שום פסוק בשביל ללמד שהמחשב מעבודה לעבודה בעבודה זרה חייב מיטה. וזה נכון לא רק לרב יוחנן שאומר שהבהמה אסורה, אלא אפילו לריש לקי שאומר שהבהמה מותרת, זה לגבי החפצה, כלומר הבהמה, כי סוף סוף היא לא נשחטה בשביל עבודה זרה. אבל האדם עצמו הרי רוצה לזרוק את הדם, ואי אפשר לזרוק את הדם בלי לשחוט, אז המעשה של השחיטה הוא כן היה מעשה שחיטה בשביל לזרוק אחרי זה דם לעבודה זרה, ולכן הוא חייב מיטה לפי כולם. אז ממילא, כיוון שלא צריך בשביל זה את הפסוק של זובח לאלוהים יחורם, שוב זה מחזיר אותנו למה שאמרנו מקודם, וזה באמת המסקנה, שמזביחה אנחנו לומדים שרק דבר שהוא עבודה במקדש, אז חייבים עליו בעבודה זרה אם הוא לא כדרכה, והשתחוואה זה היוצא דופן. ועכשיו אנחנו ברבע העליון של עמוד א', נראה עוד דיון אחד קצר, על אותה הווה מינה שהייתה לנו ללמוד מהשתחוואה שכל דבר שהוא בשביל לכבד את העבודה זרה, אפילו שהוא לא כדרכה ואפילו שהוא לא במקדש, בכל זאת חייבים עליו. הגמרא תביא על אותה הווה מינה שתי שאלות. שאלה אחת זה מהפסוק שבאנו אתמול שממנו לומדים שחייבים רק על דברים שהם כדרכה. הרי אם מהשתחוואה אנחנו לומדים שכל דבר אפילו שהוא לא כדרכה חייבים עליו, העיקר שזה לא יהיה מעשה של ביזיון לעבודה זרה, אז מה אנחנו ממעטים מהפסוק שמלמד שצריך כדרכה דווקא? הרי אם זה רק בא למעט מעשה שהוא ביזיון לעבודה זרה, הרי את זה כבר אפשר למעט מהשתחוואה, כי הרי השתחוואה זה דרך כבוד, לא ביזיון. עונה הגמרא שזה בא למעט סוגים של עבודה זרה שהדרך שהיו עובדים אותם, כדרכה שלהם, היה דרך של ביזיון, כמו שאמרנו אתמול המרקוליס שהיו זורקים עליו אבנים, ויש גם את הפאור שהיו מפנים את האחוריים שלהם לפאור והיו מוציאים צועה. אז היינו יכולים לחשוב שכיוון שאצלם הדרך שלהם זה לא לכבד אלא דווקא לבזות, אז אולי הוא חייב גם אם הוא פער את עצמו למרקוליס או שהוא זרק אבנים על הפאור. אז אולי כמו שבשאר הדברים חייבים אם מכבדים אפילו שזה לא כדרכה, אולי באלו חייבים אם מבזים אותם אפילו שזה לא כדרכה. כלומר אם הוא עשה הפוך שהוא זרק אבנים על הפאור או שהוא פער את עצמו למרקוליס. זה מה שיכולנו לחשוב, כמה שמלן הפסוק שמלמד שצריך כדרכה, שצריך דווקא כדרכה ולומדים מהשתחווה שגם אם זה לא כדרכה, אם זה מכבד אז הוא חייב, אבל אם זה מבזה אז לא. זה שאלה אחת על אותה הווה מינה. שאלה שנייה זה מרבי אליעזר. רבי אליעזר למד מפסוק שגם אם אדם זובח קורבן למרקוליס הוא חייב מיטה אפילו שזה לא כדרכה. עכשיו לכאורה זה קשה, אם אנחנו לומדים מהשתחוואה שכל דבר שהוא נועד לכבד את העבודה זרה חייבים עליו מיטה, אז למה רבי אליעזר צריך להביא לזה פסוק מיוחד? הרי זביחת קורבן זה דבר שנועד לכבד. עונה הגמרא, נלך בזה לפי אחד מהפירושים ביד רמה, שרבי אליעזר צריך להביא פסוק בשביל מקרה שבו אדם זובח בהמה למרקוליס, לא בשביל לכבד אותו, אלא דווקא בשביל לעצבן אותו אליל. שאז, כיוון שהמטרה שלו היא לא לכבד, אי אפשר לרבות את זה מהשתחוואה, אז היינו חושבים שהוא פטור. כמה שמלן, הפסוק של רבי אליעזר שהוא חייב, כי הרי הוא מראה בזה שהוא מאמין באותו אליל, כי הוא רוצה לעצבן אותו. לכן צריך גם את הפסוק של רבי אליעזר, אבל כאמור, שתי השאלות האלו הם רק על ההווה אמינא שאפשר ללמוד מהשתחוואה. אבל המסקנה כאמור לא לומדים משתחווה אלא מזביחה, ואם זה שלא כדרכה חייבים דווקא על מעשה שיש אותו במקדש, חוץ משתחווה שזה יוצא דופן. ובזה הגענו לקצת אחרי אמצע עמוד א', אנחנו עוברים לנושא אחר לגבי עבודה זרה, שיקח מכאן ועד בערך השליש התחתון של עמוד ב', אבל זה יהיה מאוד מהר. בדברים י"ג יש פרשייה לגבי אנשים שמסיתים לעבודה זרה, כשיש שם שני סיפורים. סיפור אחד זה כשמסיתים אדם יחיד או בודדים, סיפור שני זה עיר הנידחת שהסיתו עיר שלמה. אז לגבי הסיפור הראשון שמסיתים אדם יחיד כתוב בערך כך, כי יסיתך אחיך לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, מאלוהי העמים הקרובים או הרחוקים, לא תובה לו ולא תשמע אליו. ומשמע שם שאם הוא לא עבה ולא שמע לאותו מסית, אז הוא בסדר. אבל אם הוא עבה ושמע אליו, אפילו שבפועל הוא עוד לא עבד עבודה זרה, אלא הוא רק הסכים לעבוד, בעצם ההסכמה הוא מתחייב. כך מדקים אביי ורב יוסף בעמוד ב' מהפסוקים האלו, וכך גם מפורש במשנה בדף סמך זין עמוד א'. שם כתוב שאם מישהו מסית אותך, ברגע שהסכמת אפילו שעוד לא עבדת, אתה כבר מתחייב. זה במשנה בדף סמך זין, ועל זה מקשה רבה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו ראינו שאם הוא עבד עבודה זרה, או שהוא אמר במפורש שהוא מקבל עליו לאלוה את העבודה זרה, אז הוא חייב. אבל אם הוא סתם אמר אני מסכים ללכת ולעבוד עבודה זרה, זה לא מספיק בשביל לחייב אותו, אז יש פה סתירה בין המשנה בסמך זין למשנה שלנו. אז זה הקושייה של רבה, ועל זה נראה עכשיו שבעה תירוצים ובזה נסיים. עכשיו אנחנו נראה את התירוצים לא לפי סדר הגמרא, אלא נראה את התירוצים הראשון והשביעי, אחר כך השני, ואחר כך שלישי עד שישי. התירוץ הראשון והשביעי דומים זה לזה בזה שמקבלים את המשנה בסמך זין באופן מוחלט, כלומר שההסכמה לעבוד עבודה זרה תמיד מחייבת. אז למה בכל זאת אצלנו זה לא כתוב? אז התירוץ השביעי, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה דעת רבינה, הוא אומר שאין פה שום מחלוקת וגם המשנה שלנו התכוונה לזה, זה פשוט בנוי בצורה שלא זו אף זו. כלומר, המשנה שלנו אמרה שעובד חייב, והמשנה בסמך זין חידשה שלא רק עובד חייב, אלא אפילו מי שרק הסכים לעבוד. ואין פה שום הבדל בין המשניות, זה הכל חטיבה אחת. זה התירוץ השביעי. התירוץ הראשון גם הוא מניח שההסכמה מחייבת. אצלנו שההסכמה לא מחייבת, כי מדובר שהעובד אמר במפורש שהוא לא מקבל את האל הזה לאלוה עד שהוא יעבוד אותו. לכן הוא לא מתחייב מיתה. אבל אם הוא סתם יאמר שהוא הולך לעבוד עבודה זרה, עצם ההסכמה מחייבת כמו בסמך זין. אז ראינו את התירוצים הראשון והשביעי, עכשיו התירוץ השני גם הוא דומה במשהו לתירוצים האלו, וזה שהוא לא מגביל בכלל את המשנה בסמך זין. כלומר, באמת, לפי המשנה בסמך זין, תמיד הסכמה לעבוד עבודה זרה מחייבת, והמשנה שלנו שלא מחייבת זה פשוט כי המשנה שלנו היא תנא אחר, ובאמת יש בעניין הזה מחלוקת תנאים. איפה מצאנו בזה מחלוקת תנאים? לגבי אדם שמסית אנשים לעבוד אותו. כלומר, שהוא הופך את עצמו לאליל, האם הוא חייב על עצם ההסתה או שלא, רבי מאיר מחייב ורבי יהודה פותר, ולכאורה המחלוקת שלהם היא שלפי רבי יהודה שפותר, אין משמעות לעצם הדיבור שהוא אמר תעבדו אותי, רק אם בפועל אם יעבדו אותו, אז באמת הוא יהיה חייב. לעומת זאת רבי מאיר סובר שיש משמעות לדיבור. אז לכאורה אותה מחלוקת זה לא רק מצד המסית, אלא גם מצד הניסת, כלומר המשניות אצלנו. כלומר שהמשנה בדף סמך זין היא כמו רבי מאיר, שהוא נותן משמעות לדיבור ולכן עצם ההסכמה מחייבת, והמשנה שלנו היא כמו רבי יהודה, שהוא לא תופס מהדיבור ולכן ההסכמה לא מחייבת. זה ההסבר של רב יוסף, שזה מחלוקת תנאים, אבל מיד אחרי זה רב יוסף דוחה את עצמו. כי יש ברייתא שבה רב יהודה מסכים במפורש למשנה בדף סמך זין. כלומר, גם לפי רב יהודה, עצם הדיבור כן מחייב. אז למה רב יהודה פתר במקרה שאדם מסית שיעבדו אותו, זה קשור לרצינות של הכוונות של המסית. הרי כשאדם מסית אנשים שיעבדו אותו, רוב הסיכויים שאותם אנשים לא יסכימו. כי למה שמישהו יעבוד אדם אחר, הרי הוא רואה שהוא בן אדם כמוהו. לכן, לפי רב יהודה, זה לא נחשב הסתה רצינית ולא חייבים עליה, לעומת זאת רבי מאיר סובר שזה כן רציני וחייבים עליה. אז זה המחלוקת שלהם לגבי מי שמסית שיעבדו אותו, אבל לענייננו, כולם מסכימים עם המשנה בסמך זין, שעצם ההסכמה לעבוד עבודה זרה מחייבת. ואז בשביל להבין את ההבדל בין המשנה שלנו למשנה בסמך זין, נשתמש בתירוצים שראינו, הראשון והשביעי, או בתירוצים שנראה עכשיו. ועכשיו באמת נראה את התירוצים מהשלישי עד השישי. התירוצים האלו מתחילים בשורה השנייה בעמוד ב'. המשותף לארבעת התירוצים האלו זה שלפי ארבעתם, השאלה האם ההסכמה מחייבת או לא, תלויה ברצינות של ההסכמה. כלומר, אם מעריכים שכשהוא הסכים הוא כבר לא יתחרט והוא באמת ילך לעבוד, אז הוא חייב כבר על עצם ההסכמה גם בלי שהוא עבד. ועל זה דיברה המשנה בדף סמך זין, אבל המשנה שלנו דיברה על מקרה שמניחים שההסכמה שלו לא רצינית. ולכן הוא לא חייב, כי זאת לא נחשבת הסכמה לעבוד, זה לא נכנס למילים של הפסוק, עבה ושמע. אז לפי מה מעריכים, האם ההסכמה רצינית או לא? אז בזה נראה ארבעה הסברים. הסבר אחד זה של רב יוסף עוד פעם, זה בשורה השנייה בעמוד ב', הוא מבדיל בין מקרה שהניסתים הם רבים לבין מקרה שיש ניסת יחיד. לפי הגרסה שלנו, ההבדל הוא כך. המשנה בסמך זין מדברת שהסיתו אדם יחיד. אדם יחיד, סיכוי סביר שכשהוא הסכים, הוא באמת ילך ויעשה את זה. לעומת זאת, אם הסיתו קבוצה של אנשים, עד שהם יבואו לעבוד בפועל, הם בינתיים ידברו ביניהם. ובסוף, הם ישכנו אחת השני לא לעשות את זה. לכן, כיוון שההסכמה לא רצינית, אז המשנה שלנו לא מחייבת. זה ההסבר של רב יוסף, אבל דוחה את זה הבאה מברייתא שאומרת שההבדל היחיד שיש בין כשמסיתים יחיד לכשמסיתים רבים, זה ההבדל בין עיר הנידחת לאדם רגיל, שבעיר הנידחת הורגים בסייף ושורפים את הממון, באדם רגיל לא שורפים את הממון, אבל הורגים בסקילה. זה ההבדל שיש בין יחיד לרבים, ולא כתוב שם שיש גם הבדל לגבי הסכמה לעבוד עבודה זרה. לכן הבא מביא הסבר אחר, מאוד פשוט. המשנה בסמך זין מדברת על מקרה שבאמת מישהו אחר הסית אותו והוא הסכים. כמו שראינו בפסוקים, אז אנחנו מניחים שהוא לא הולך להתחרט, אבל המשנה שלנו לא מדברת שמישהו הסית אותו. המשנה שלנו מדברת על אדם שמעצמו אמר שהוא הולך לעבוד עבודה זרה. במקרה כזה יש סיכוי טוב שהוא יתחרט ולכן לא מחייבים אותו על עצם ההסכמה. זה ההסבר של אביי. הסבר נוסף של רבה זה שזה תלוי האם המסית תיאר בפניו את העבודה זרה. המשנה בסמך זין מדברת על מקרה שבו הוא כן תיאר. ואז ממילא כשהניסה תסכים לעבוד אותה, מן הסתם הוא יתכוון לזה והוא לא יתחרט, לכן הוא חייב. לעומת זאת אצלנו מדובר שהוא לא תיאר כל כך את העבודה הזרה, אז זה שהוא הסכים זה לא מראה על הסכמה רצינית, לכן הוא פטור. זה היה התירוץ של רבא, ועכשיו תירוץ אחרון לסדרה הזאת של תירוצים, של דברים שמראים על הסכמה רצינית, זה רב אשי, הוא אומר שתלוי באיזה יהודי מדובר. המשנה שלנו מדברת על יהודי רגיל. יהודי רגיל, גם אם הוא אומר שהוא הולך לעבוד עבודה זרה, סיכוי טוב שהוא יתחרט, לכן ההסכמה היא לא רצינית ולא מחייבים עליה. לעומת זאת, המשנה בדף סמך זין, וגם צריך לומר שהפסוקים, מדברת על יהודי מומר. יהודי מומר, אם הוא אומר שהוא הולך לעבוד עבודה זרה, מן הסתם הוא באמת יעשה את זה, ולכן הוא חייב על עצם ההסכמה. אז עד כאן ארבעת התירוצים שקשורים לרצינות ההסכמה, ובזה סיימנו את כל שבעת התירוצים, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נחזור אומר על מה שראינו. אמרנו שחייבים על עבודה זרה כדרכה, אבל יש יוצאי דופן, זביחה והשתחוואה. למעשה אנחנו לומדים מזביחה שזה דווקא בדבר שהוא במקדש, וההשתחוואה זה יוצא דופן, אבל שאנו למה שלא נאמר הפוך, שנלמד מהשתחוואה שכל דבר שהוא לכבוד העבודה זרה מחייבים עליו, אפילו שזה לא כדרכה, וענינו כי אז אין לנו מה ללמוד מזביחה, אבל אז שאל רב אבא רב חנן, בוא נלמד מזביחה שמי שמחשב מעבודה לעבודה בעבודה זרה, חייב מיתה, וענה על זה רבי חברי דרביקה, בשביל זה לא צריך פסוק, זה ברור שחייב מיתה, בין רבי יוחנן, בין ריש לקיש, אלא הפסוק בא ללמד שדווקא בעבודה שיש במקדש חייבים איתה. אחר כך שאלנו על אהבה מינה שכן נלמד מהשתחוואה, שכל דבר שהוא לכבוד העבודה זרה יחייב, למה צריך פסוק בשביל לומר שרק כדרכה? זה בשביל ללמד שגם בעבודה זרה שעובדים אותה בדרך ביזיון עדיין צריך כדרכה, ואי אפשר לעשות לה דרך ביזיון אחר. אחר כך עברנו לנושא השני של הסתירה בין המשנה שלנו לסמך זין, שבסמך זין מחייבים על עצם ההסכמה לעבוד עבודה זרה ואצלנו לא, וראינו על זה שבעה תירוצים, אחד שאצלנו מדובר שהוא במפורש אומר שהוא לא מקבל עליו לאלוה, תירוץ שני שזה מחלוקת תנאים אבל דחינו, תירוץ שלישי, רביעי, חמישי ושישי, אצלנו זאת לא הסכמה רצינית, או כי זה רבים, או כי לא הסיתו אותו, אלא הוא הסית את עצמו, או שהמסית לא תיאר לו את עבודה זרה, או שזה יהודי רגיל ולא מומר, ותירוץ שביעי בכלל אין מחלוקת, אלא המשניות הן בצורה שלא זו אף זו, כל טוב.